ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרקמה דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה ברבע האחרון של דף למד ב', אפשר גם לספור 11 שורות מלמטה. הנושא שהוספנו בשוליים רץ ברשות הרבים והזיק לאחר. א', ימות החול, ב', ערב שבת. המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים, וזיקו זה את זה, שניהם פטורים. בבח מובא הביטוי הזיקו זה את זה, הכוונה הוזקו זה בזה, שלא בכוונה, מוסיף הבח, אבל הזיקו בכוונה חייב. והוא מצטט את רש"י בדף מ"ח עמוד ב'. אנחנו ממשיכים בגמרא, מתניתין שכתוב שרץ פטור, דלו כאיסי בן יהודה. דתניא, איסי בן יהודה אומר רץ חייב, מפני שהוא משונה. וראינו בעבר שמי שפועל באופן משונה ברשות הרבים חייב. הוא מודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות, שאז אנשים ממהרים לקראת הכנות שבת, ולכן רגיל שאנשים רצים בערב שבת, ומאחר שזה פעולה רגילה אין לחייב במי שניזוק עקב כך. ממשיך הגמרא, אומר רבי יוחנן, הלכה כאיסי בן יהודה, שרץ חייב. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן, אחי? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה ותנן, אחד רץ ואחד מלך, או שהיו שניהם רצים, פטורים. וזה לא כמו איסי. במשנתנו מובא בפירוש, שאם אחד רץ ומישהו ניזוק, אין חיוב תשלום. הגמרא עונה, מתניתין בערב שבת בין השמשות. רק נשים לב שאנחנו מתחילים כאן תשובה ארוכה על השורה השנייה מסוף העמוד. אז המשנה שלנו שפוטר רץ ברשות רבים, כי מדובר בערב שבת בין השמשות. ומה איסי אמר אם על כך? אומר גם פטור. וזה שרבי יוחנן פוסק כאיסי, ומצד שני פוסק כמו המשנה, אין שום סתירה או קושיה, אלא באופן כללי רץ חייב, ומשנתנו כל כולו מדבר בערב שבת בין השמשות, שגם אז איסי פוטר. ממאי, איך נוכל לדעת, איך יודעים שהמשנה מדובר בערב שבת בין השמשות? מדקתני, מזה שהמשנה אומרת או שהיו שניהם רצים פטורים. התו למה לי, הפסקה הזאת נראית מיותר. למה? השתה אחד רץ ואחד מהלך פטור, למרות שזה שרץ הוא עושה דבר שמשונה, שניהם רצים מבעיה, עוד יותר סיבה לפתור. אלא הכי כמר, אחד רץ ואחד מלך פטור. באמת במורים, בערב שבת בין השמשות. אבל בכל, אחד רץ ואחד מלך חייב. שניהם רצים, אפילו בכל, פטורים. אמר מור, הוא מודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור מפני שרץ ברשות. בערב שבת, מהי ברשות עיקה? אנחנו הסברנו את זה מקודם, אבל כאן הגמרא שואלת את השאלה הזאת. הגמרא עונה כלרב חנינה. דיאמר רבי חנינה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', בואו ונצא לקראת קלה מלכתה. ואמרילה לקראת שבת קלה מלכתה. מה שאומר, בואו ונצא כאדם המקבל פני מלך. נראה לי שיש להוסיף פה, ואז רצים. והגמרא בברכות, תת עמוד ב', אומר, אני מצטט וכתבנו את זה כאן בשוליים, לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל וכו'. ממשיך הגמרא, רבי ינאי מתעטף וקאי, כך הוא התנהג בערב שבת, ואמר בואי קלה, בואי קלה. יש להוסיף עוד מרא מקומות בעניין הזה. במסכת שבת קי"ט עמוד א', רבי ינאי מוזכר שם במילים דומים, אבל שם הנוסח הוא רבי ינאי לביש מנה, הוא לבש את בגדיו במעלי שבת וכו'. המשנה, המבקע עצים, הכוונה ברשות הרבים וזיקו ברשות היחיד, כלומר הזיק ברשות היחיד של מישהו אחר. העץ בזמן שהוא מבקע את העצים, אז החתיכות עץ עפו והזיקו ברשות היחיד של מישהו אחר. עוד דוגמה, ברשות היחיד הוא מבקע העצים, נגיד ברשותו, והזיק, והעצים עפו והזיקו ברשות רבים. עוד דוגמה, ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר, חייב. בכל המקרים האלו חייב הוא צריכה, והגמרא מציינת שאני צריך את שלושת הדוגמאות האלו. כלומר, אם היינו מלמדים אחד, לא הייתי יודע את השאר, וגם מראה את ההבדלים בין כל אחד מהמקרים. ולשם כך גם הוספנו בסימונים סימן של נקודה ארוכה, דיינו כל השורות הבאות, בערך 9 שורות של גמרא, מיועדים לזה. הגמרא, וצריכה, והיא תנה המבקע את הדוגמה השנייה ברשות היחיד. והזיק ברשות הרבים, שהוא חייב משום תשכיחי רבים. אם הוא רואה שהעצים, הוא עושה את הפעולה הזאת של ביקוע ברשות היחיד, הוא רואה שהכיוון הוא ברשות רבים, שמה יש לחייב אם מישהו הוזק שם, משום תשכיחי רבים, והיה לו לעיין ולמנע מכך. אבל הדוגמה הראשונה במשנה, מרשות הרבים לרשות היחיד, לא שכיחי רבים, אמא לא. לא היינו מצפים, לא היה עליו לצפות שמישהו יהיה נוכח באותו רשות היחיד. הרי זה מקום פרטי. אז אולי לא נחייב אותו על נזק שנגרם שם. ואי תנא מרשות רבים ורשות היחיד, אם היינו מלמדים רק הדוגמה הזאת, הדוגמה הראשונה שבמשנה, משום ומעיקרה שלא ברשות אביד. הוא מה זה? אדם עומד ברשות הרבים ומבקע עצים? זה לא מותר. אבל מרשות היחיד לרשות הרבים, זה ברשות אביד, הוא עומד ברשותו, אז הוא יכול לעשות ברשותו מה שהוא חפץ. אז הייתי חושב שאם יגרם נזק ברשות הרבים, אימה לא, שלא יתחייב. ואי תנא הנחתתי, אם היינו מלמדים את הדוגמאות האלו, שתי הדוגמאות הראשונות לחיוב, משום דשכיחי רבים במקרה הראשון, כמו שאמרנו מקודם, שלכיוון רשות רבים היה עליו להיזהר כי שמה שכיח רבים, והמקרה השני משום דשלו ברשות, אז יש לחייב אותו. אבל מרשות היחיד לרשות היחיד אחר דלא שכיחי רבים ומעיקרה ברשות, שמה הוא התחיל ברשות שלו, אז הוא פעל, הוא לא פעל שלו כדין. אז מאחר שיש שני סיבות לפתור אותו, אימא לא, שלא נחייב אותו על נזק שנגרם ברשות היחיד השני. צריכה, לכן גם במקרה כזה הוא חייב. לפני שנתקדם, נשים לב למבנה שיש בשוליים תחת הכותרת מבנה מספרים רומאים, רומאים 1 עד 3 הם שלושה לשונות ברבי יוסי ורבי חנינה. השם שלו יופיע עם פס כפול מתחתיו, אפשר לראות אותו כאן עוד כמה שורות מעטות, וגם בהמשך שש שורות מסוף העמוד אתם רואים עוד פעם, זה אחרי המספר רומאי 2. ובדף למד גימול עמוד א' אנחנו נראה לשנה שלישית 2-3 שורות מראש העמוד, ובעוד כמה שורות 6 שורות מלמעלה ולמד גימול עמוד א', שוב פעם רבי יוסף חנינא עם פס כפול. והנושא שכתבנו כאן ואנחנו מציינים שזה עד למד גימול עמוד א', מקרים שונים של כניסה לרשות חברו ונרצח או ניזוק, מה דינם? גבי א', ארבע דברים, אלו הם ארבע תשלומים, נזק, צער, שבט וריפוי, וגבי גלות. בעניין רציחה בשוגג, אנחנו יודעים שהרוצח גולה לעיר מקלט. אז אנחנו רוצים לברר לגבי שני התוצאות האלו את המקרים הבאים. אנחנו בגמרא, תנו רבנן, הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות ונצא בקט וטפח על פניו על זה שנכנס ומת, אותו נקרא לזה אורח מת, פטור. ואם נכנס ברשות חייב. מי חייב? אולי נציין שברשת שכתוב הוא פטור, הנגר שגרם למותו של אותו שנכנס, הוא יהיה פטור מגלות. כך רש"י אומר בשורה רביעית מלמעלה. בספר שדובר על כניסה ברשות, בעל החנות, הנגר, חייב. מי חייב? אמר רבי יוסי בר פינה, חייב בארבע דברים, אותם תשלומים, הוא פטור מגלות לפי שאינו אין דומה ליער. זה לא דומה למקרה שבתורה שמדבר על גלות, ובתורה יש את המשל או הדוגמה של יער. אנחנו בעמוד א' הבאנו בשוליים את הפסוק הרלוונטי, דברים פרק י' פסוק א', ושם כתוב, אשר יבוא עת לאהו ביער לחטוב עצים ונתחיל ידו בגרזן לכרות העץ, ונשר בזל מן העץ ומצא את לאהו מת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. אז אנחנו רואים אולי במילה אחת, המקרה של יער הוא המקרה שחייב הרוצח בשוגג גלות. הדוגמה של הכניסה לחנות הוא לא דומה ליער, והגמרא מפרטת, מסבירה. יער, כשמדובר נקרא לזה הרוצח והנרצח, זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, אז כל אחד נכנס למקום שמותר לו להיכנס וזה נקרא הרשות שלו. גם הרוצח הוא נכנס למקום שיש לו רשות להיכנס, דהיינו היער ולחות עצים, וגם הנרצח גם לרשותו נכנס. זה המקרה של הנכנס לחנות הנגר לרשות חברו נכנס. החנות הוא מקום פרטי, הוא לא דומה ליער, אז זה שבא הוא נכנס לרשות חברו, ולכן זה לא דומה למה שכתוב בתורה. אמר רבא, שרבא שומע את הניתוח הזה והוא מעלה קושיה, אומר קל וחומר, ומה יער זה לדעתו נכנס, הוא לא נטל רשות וזה לדעתו נכנס. כך אומר רשי, אגב, לדעתו שלא נטל רשות מחברו, נעשה כמי שנכנס לדעת חברו וגולה, עקב זה, עקב כך שהרוצח חייב גלות, זה נחשב כאילו הנרצח נכנס לדעתו של הרוצח, ובכל זאת הרוצח גולה, הוא הרי הרג בשוגג. זה במקרה של הכניסה לחנותו של הנגר, וכתוב ואם נכנס ברשות, זה שלדעת חברו נכנס, לא כל שכן שמה שיהיה חייב גלות, אלא אמר, יש גורסים פה רבה, אלא אמר רבה, מי פטור מגלות? רב יוסי ברבחנין אמר שאם נכנס ברשות הוא אומנם חייב ודלת ואומר פטור מגלות. מה הכוונה פטור מגלות? זה לא סגי לי בגלות, לא מספיק, זה לא לא מספיק לא לרוצח לקבל נקרא לזה הכפרה של עיר מקלט. והיינו תמד רב יוסי משום דהב אלי שוגג קרוב למזיד. הסיבה שרב יוסי בבחינה פותר מגלות הוא בגלל הדבר הזה, מאחר שהאורח נכנס ברשות הנגר, ובכל זאת אותו נגר גרם למותו של זה שנכנס, זה דוגמה של שוגג קרוב למזיד. אומר רשי, קרוב למזיד היא באה אלי ליוני, וזה סיבה שלא מגיע לו את הכפרה שמעניקה גלות. מטיב רבה, אנחנו רואים פה משולש ונראה עוד בהמשך בשוליים תחת הכותרת תת נושא סלש מבנה, כתבנו קושיות על הטעם שנתנה הגמרא לרבי יוסי בגלל ששוגג הקרוב למזיד פטור מגלות. מטיב רבה, הוסיף לו, אנחנו כאן מדברים על שליח בית דין שממונה לתת מלכות למי שהתחייב עונש מלכות, וכתוב לגביו הוסיף לו רצועה אחת, כלומר עוד מכה מעבר למספר שבית דין עמדו הנאשם לקבל. אז אותו שליח בית דין הוסיף לו רצועה אחת, הוא מת, הרי זה גולה על ידו. זה סיבה לחייב אותו שליח בית דין גלות. ואחה, דשוגי קרוב למזידו, דיבי עשו כעדתי, דמייתי, מייתי לשון מוות, דמייתי אינשי בחד הרצועה, היה לו לעלות על דעתו שבתוספת תוספת מלכות אפילו אחד אדם עלול למות, וקטני הרי זה גולה. אז הנה דוגמה של שוגג קרוב למזיד, והנימוק לכך, כי היה לו לחשוב כך, היה לו לעלות כך על דעתו, כמו שאמרנו מקודם לגבי זה שנכנס, היה לו לדעת שאותו נכנס, כמו שרשי אמר מקודם דיבי ליל יוני, ובכל זאת אנחנו רואים שכן גולה, וזה בניגוד לגישתו של רב יוסי ברבי חנינה שאמר במקרה ששוגג קרוב למזיד לא מגיע לו גלות. הגמרא דוחה. אמר רב סימי מן ההודעה דתאי במניינה, אותו שליח בית דין זה שוגג גרידה, כי הוא טעה במניין. יש מספר מסוים של מלכות, כמו שאמרנו מקודם, שעמדו בית דין לאותו נאשם לקבל אותו מספר מלכות, והוא טעה במניין. זה מה שרב סימי הסביר למה כאן הרי זה גולה, כי זה לא מקרה ששוגי קרוב למזיד. תפח לרבה בסנדלי, ביטוי כזה ש רב היכה את רב סימי בנעלו, אמר לי, אתו הוא מני, האם השליח בדין הוא זה שמונה? והתניה, גדול שבדיינים קורא, יש פסוקים שהוא קורא ורשי מביא דוגמה לכך, והשני מונה, השני בדיינים באותו מעמד של מלכות הוא מונה, והשלישי אומר הקהו. אז אנחנו ובכך רבה דוחה את ההסבר של רב סימי שהשליח בידין הוא טעה במניין, הוא בכלל לא, הוא לא מונה. אז אם כן הדרקוס של הדוחת, זה מדובר פה בשוגג קרוב למזיד. אלא אמר רב סימי מנהרדה דתעה דיינה גופי, ואנחנו חוזרים לתשובה של רב סימי ששליח בדין הוא סמך על המניין של הדיין, והדיין הוסיף במספר אחד יותר ממה שעמדו עמדו את הנשם לקבל, ולכן השליח בדין, איך אומרים, שליח בדין מסכן, הוא סמך על מניין מוטעת של הדיין. ושורה תחתונה, זה דוגמה של שוגג גרידה. מטיבי, הזורק את האבן רשות רבים והרג, הרי זה גולה. והאחה, דשוגג קרוב למזיד, הוא דיבה אליה סוגי הדיין ברשות רבים שכיחים אנצ'י. וקטני, הרי זה גולה. הנה דוגמה של שוגג הקרוב למזיד, ואיך זה בא לידי ביטוי, כי היה לו, אותו בן אדם שזרק אבן לרשות רבים, לדעת ששכיח רבים שם ואדם עלו למות מאותו אבן, ובכל זאת גולה. וזה לא כמו שרב יוסי ורב חנין אמר מקודם, שבמקרה ששוגג קרוב למזיד אינו גולה. אמר רב שמואל בר יצחק, וסותר את כותלו. אמר מדובר פה בזורק אבן ושלמים, בן אדם הוריד את הכותל שלו, והאבנים האלו המיתו מישהו, וזה לא מקרה של זרק גרידה. נכון, זרק גרידה זה שוגג קרוב למזיד, אבל סותר את כותלו בשלב הזה שוגג רגיל. שואל את הגמרא, זה לא נכון, היא באה אליה יוני, אתה מוריד כותל שגובל על רשות רבים, היית צריך לעיין לפני כן, ואם לא עשית זה שוגג קרוב למזיד. הגמרא אומר, בסותר בלילה. שואל את הגמרא, בלילה נמי באה אליה יוני, בגלל שזה לילה מותר לך ככה להוריד כותל בלי לעיין מקודם? תשובה, בסותר את כותלו ביום, להשפעה. לכן זה נחשב שוגג. ההשפעה היחידה מי, אי דשכיחי רבים מזיד הוא. ואי לא שכיחי רבים, אנוס הוא. ולמה שיגלה? אמר הפאפה, לא צריכה אלא בהשפעה, עשויה לפנות בלילה. לפנות, רשי אומר, לפנות בני אדם נפנים בה לנקביהם. זה בשבילם השירותים, והם עשויים להגיע שם בשעות הלילה, ואינה עשויה לפנות ביום. ואיקה דמיקרי ויאטה, ויש כאלו מקרים שגם ביום אנשים מגיעים לשם. מזיד לא הווידה אינה עשויה לפנות ביום. אנוץ נמי לא הווידה איקה דמיקרי ויאטיב, ולכן זה מוגדר כשוגג רגיל וגולה. אז על הנקודה הזאת אנחנו הדפנו את הקושיות על מה שאמרנו בשמו של רבי יוסי ברב חנינה, וזה כך, שאם מדובר בשוגג קרוב למזיד, לא מגיע לרוצח לגלות. זה, איך אומרים, זה מדי טוב בשבילו, כי זה הוא קרוב למזיד. אבל מקרים שהם שוגג רגיל, כמו שתיארנו בשורות האחרונות, זה כמובן גולה. רב פאפה משמי דרבה מתני לה הרשע. מה זה לה? דברי רב יוסי ברבי חנינה. אנחנו הבלטנו את שמו מוקדם יותר לי, מעלה, שהוא אמר חייב בארבע דברים ופטור מגלות. אז רב פאפה מקשר את דבריו של רבי סורנינה על הרשע. ומה הרשע? הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונצא לו בקט ותפחה לו על פניו ומת, פטור. אמר רבי יוסי בר חנינא, חייב בארבעה דברים ופטור מגלות. אז יש לנו כעת שני לשונות. לפי לשנה ראשונה ראינו שכניסה ברשות ומותו של אותו נכנס, לפי רבי יוסי בר חנינא פטור מגלות. ולשנה שנייה, הכניסה שהייתה שלא ברשות ומותו, ולפי רבי יוסי רבי יהודה, פטור מגלות. מן דמתני לסיפה, הפטור גלות על הסיפה, שאמרנו הוא לא דומה ליער, כל שכן הרשע שהוא נכנס שלא ברשות. כלומר, אם במקרה של כניסה ברשות שהוא יותר קרוב למקרה של יער, ובכל זאת פטור מגלות, למרות שהוא דומה במידה מסוים ליער, כי גם ביער הכניסה ברשות, ובכל זאת אתה אומר פטור מגלות, אז כל שכן הרשע שהוא נכנס שלא ברשות, זה ממש לא דומה ליער, אז בוודאי במקרה כזה הרוצח בשוגג אינו גולה. ומן דמתני לה הרשע, המקרה של כניסה שלא ברשות, ואז אמרנו הוא אינו גולה, אבל הסיפה כיוון די ברשות, הנרצח נכנס ברשות, יש מקום לומר חייב גלות, כי זה דומה ליער. ומי חייב גלות? והתניא, הנכנס לחנותו של נפח. מקודם דיברנו על נגר, אבל כאן הדוגמה של נפח, אבל זה אותו עיקרון. וניצא ניצוצות ותפחה לו הפניו ומת, פטור, ואפילו נכנס ברשות. אז אנחנו כאן רואים שגם בכניסה ברשות הוא פטור מגלות. הגמרא מסבירה, הכה במאי עסקינן בשוליה דנפחי, הוא תלמיד של הנפח, ולכן הנפח הבעל הבית פטור מגלות. שואל את הגמרא, שוליה דנפחי למקטלה קאי, אתה אומר פטור מגלות, משמע ש אין בעיה ברציחתו, מה הוא כאילו עומד למות, זה אבסורד. הגמרא מסבירה, כשרבו, דיינו הבעל הבית, הנפח, מסרב בו לצאת ואינו יוצא, הוא מפציר בו לצאת והוא לא יוצא, לכן אמרנו שבמות אותו שוליה דנפחי הבעל הבית פטור מגלות. שואלת הגמרא, משום דרבו מסרב בו לצאת למקטלי קאי, עם כל הכבוד, נכון הוא מלחיץ אותו, הוא מפציר בו לצאת, זה אומר שהוא עומד למוות. הגמרא עונה, כסבור יצא. למה בעל הבית פטור? כי הוא חשב שאחרי שהוא הפציר בו לצאת הוא יצא. הייתי מוסיף פה, נראה לי שזה קרוב לאונס מצד הבעל הבית, ממש הוא חשב שיצא והמשיך בעבודה שלו, זה שקרה את האסון הזה זה קרוב לאונס. הגמרא שואלת, אי הכי, אם על זה דובר אחר נמי, למה אתה מדגיש שוליה דנפחי? גם אדם זר אותו דבר צריך להיות. הגמרא ממשיכה לדף למד ג', אחר לת לאמתא דרבי. אדם זר שנכנס, ונכון בעל הבית הציב בו לצאת, אבל אין לו אמתא דרבי. רבי כאן הכוונה לנפח, שהוא האומן המלמד את המלאכה. אז אותו אדם זר אין לו אימה, פחד מהבעל הבית, ואומר רש"י, אחר לת לאמתא דנפח עלי, ואבלי לבעל הבית, לעשו כי הדעתי שמה לא יצא. ולכן אם מדובר באחר, לא היינו פותרים בעל הבית בגלות. היי, בניין שוליה דנגרי, איתלי אימתא דרבי, והיה סיבה טובה לבעל הבית לחשוב שאף אחד נמצא. ולכן, אם בכל זאת הוא נרצח, אותו שוליה דנגרי נרצח, בעל הבית פטור מגלות. רב זביד, משמי דרבה מתני לאה. כאן אנחנו מגיעים למשנה שלישית של רב יוסף חנינה. אתם רואים עוד מספר שעות מעטות שמו מופיע עם פס כפול. אנחנו מצטטים מילה אחת מהפסוק שהזכרנו כבר מקודם, ומצא, זה אותו פסוק בדברים י' ת' פסוק ה', וכתבנו אותו בשלם דף למד ב' עמוד א'. בכל זאת נקרא את זה עוד פעם, ואשר יבוא את רעהו בהר לחטוב עצים, ונתרע ידו בגרזן לכרות העץ, ונשאר הברזל מן העץ. והנה המילה שהגמרא מצטטת, ומצא את רעהו ומת, וינוס אל אחת הערים האלה וחי. הגמרא, רב סביד משמי דרבה מתני לאה, את דינו של רב יוסי ברב חנינה על הברית הבאה. ומצא פרט לממציא את עצמו. מה הכוונה? מכאן אמר רבי אלעזר בן יעקב, מי שיצא אבן מתחת ידו, עכשיו בשעה שיצא אבן לא היה אף אחד בזירה, זה לא סיכן אף אחד, אבל מה לעשות, בזמן שהאבן היה בתעופה והוציא הלו את ראשו וקיבלה, פטור. אז החיוב גלות יהיה רק אם בשעה שזורק אבן העיף את האבן, כבר ראש של הנרצח היה בחוץ. אבל אם בנסיבות כאלו המעיף הזורק את האבן יהיה פטור, כי רק אחר שהאבן היה כבר בתעופה, אז הוציא את המסכן, את הנרצח, את ראשו. אמר רבי יוסי בחנינה, מה שכתוב פה פטור, הכוונה פטור מגלות, וחייב בארבע דברים, אותם תשלומים. בכל זאת אותו אדם חייב בתור אדם המזיק. מן דמתני לה עכשיו מתני לה, רש"י אומר החיוב של התשלומים, ארבעה דברים. מי שמלמד שלפי רבי יוסף חנינא חייב לשלם את הפיצויים של נזק, צער, ריפוי ושבט, כל שכן הקמיתה, המקרים של הנכנס לחנותו של נגר, ורש"י מסביר למה, כל שכן הקמיתה, הנכנס לחנותו של נגר, וכיוון דחזיה דאיל, אותו בעל הבית ראה את ההוא שנכנס, הוא ראה אותו, היא באה אליי, ליוני היה צריך לעיין ולהיזהר. אז לכן שם ודאי חייב לפצות על הנזיקין. ומה דמתני לה קמיתה, במקרה של כניסה לחנות של הנגר, שיש חיוב ארבעה דברים, אבל המקרה של האבן שכבר היה בתעופה ורק אחר כך הוציא הלו את ראשו, פטור לגמרי. תנו רבנן, פועלים, לפני שנתקדם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, פועלים שבאו לתבוע שכרן לבעל הבית, ונגחן שורו של בעל הבית. תנו רבנן, פועלים שבאו לתבוע שכרן מבעל הבית, ונגחן שורו של בעל הבית, ונשכן כלבו של בעל הבית, ומת, פטור. פטור הכוונה פטור מהתשלום של כופר. כופר זה התשלום בזמן של שממונו של אדם, בפרט החיות של בעל הבית, המיתו פלוני. יש חיוב תשלום. זה התשלום הזה לפי ערך הבן אדם שנהרג, נקרא כופר. אבל לפי התנא קמא פה, במקרה הזה שבאו לתבוע שכרן, בעל הבית יהיה פטור מכופר. כמובן זה מקרה לא ברשות, נגיד רשות ציבורי, ששורו או כלבו של אדם המית פלוני, אז ברור שיש תשלום של כופר. כאן הנרצח נכנס לרשותו של בעל הבית, אמנם לגבות שכרו, בכל זאת לפי התנא קמא פטור מכופר. אחים אומרים רשאים פועלים לתבוע שכרן מבעל הבית, לפי האחרים יהיה חיוב, מאחר שהם הגיעו לשם ברשות. זה כמו ברחוב, שיש לאדם רשות ללכת, ובא כלבו של חבר והמית אותו עובר אורח, אז חייבים לשלם כופר, כמו זה גם כאן. איכי דמי, אבל הגמרא מבררת מה הרקע לסיפור, איזו נתונים יש כאן. אי דשכיח במטה, אם בעל הבית הזה הוא שכיח בעיר, ובכך לא היה צורך לפועלים להגיע לביתו, הם יפגשו אותו בשוק ולבקש שכרם שם. אז מה איתם עד האחרים? למה שאחרים יחייבו בעל הבית לשלם כופר? הרי זה לא היה נכון מצד הפועלים להגיע לביתו, היו יכולים לפגוש אותו בשוק. אי דשכיח בבית, כלומר ולא בשוק, הוא צפון בביתו, כל הזמן הוא נמצא בבית שלו ולא בשוק, אין להם אפשרות אחרת לפגוש אותו ולגבות לתבוע שכרן. מה הייתה מדי תנא קמא? למה שבמות אותם פועלים שלא היה להם ברירה אחרת, הם היו חייבים להגיע לשם, למה שבעל הבית יהיה פטור מכופר? לא צריכה. המקרה שבו יש מחלוקת תנא קמא ואחרים בגברה, הבעל הבית הזה שכיח ולא שכיח, הוא לפעמים נמצא בשוק אבל לא באופן קבוע, לא באופן תדיר. וקרי אבבה, הפועל דפק בדלת ואמר להו, ומבפנים שמעו בעל הבית אומר המילה אין, כמו כן. מה זה אומר? מור סבר האחרים ש חיוו תשלום כופר, מה המשמעות של אין? אין שווה אול, תא, תיכנס, משמע. אז בעל הבית הזמין אותו באופן מפורש, תיכנס, ואז הכלב של בעל הבית הרג אותו, את הפועל, אז בעל הבית חייב לשלם כופר. ומור סבר תנא קמא, אין קום אדוכתך, משמע. זאת אומרת, תעצור, תעמוד על מקומך, אני לא מזמין אותך להיכנס. תניה כמעט אמר אין קום אדוכתך משמע. וכאן יש לנו נקודה ארוכה, ואומר הברייתא, תניה, פועל שנכנס לתבוע שכרו מבעל הבית ונגחו שורו של בעל הבית או נשכו כלבו, פטור אף הפי שנכנס ברשות. עמי פטור, אל עליו דקרי אבבה. למה שבעל הבית יהיה פטור? כי מדובר במקרה שהוא דפק בדלת, פועל דפק בדלת ואמר לאין. ומה המשמעות? הוא שמע מן האין קום אדוכתך משמע, כלומר אל תיכנס. אני חושב שראוי להוסיף פה דברי הנציב בספרו מרומי שדה, ורק להבהיר נקודה בברייתא שקראנו. בברייתא שקראנו אמרנו שבעל הבית פטור, אף על פי שנכנס ברשות. מה הפירוש נכנס ברשות? הרי בסופו של דבר הוא לא היה אמור להיכנס, הוא לא היה לו רשות להיכנס. אז הנציב מסביר שאם לא היה שום אמירה, היה נקרא לזה סתם פועל, וכמו שאמרנו, מדובר בבעל הבית שלא נמצא באופן קבוע בשוק, פועלים מגיעים לגבות שכרן ודופקים בדלת נגיד, אבל לא שומעים שום דבר ונכנסים, זה נקרא ברשות. כלומר, אין כאן קריאה מצד בעל הבית שלא להיכנס, ובנסיבות כאלו הכניסה שלהם נקרא ברשות. אבל אם בכל זאת הבעל הבית קרא מבפנים אין, ואנחנו רואים פה הברית אומר שהבעל הבית יהיה פטור מתשלום כופר, מה המשמעות של האין? האין הוא אל תיכנס. ובכך אנחנו הסברנו ש הביטוי אף על פי שנכנס ברשות, כלומר בלי שום אמירה מצד בעל הבית, היו יכולים להיכנס, אבל מאחר שבעל הבית אמר אין, והמשמעות שלי זה אל תיכנסו אלא קום אדוכתך, לכן בעל הבית פטור מתשלום הכופר. עד כאן שיעורנו להיום.